היי, שלום לכם, רן בן אלי מתחנת ירח. אני מקווה שאתם בטוב, שמחים ומבטים על העתיד בתקווה, למרות הסערות שיש בחוץ, שכל התכלית שלהם הוא מאבק על צורת העתיד שלנו, אבל במילים נכונות יותר, הוא גם השתקפות למאבק האישי על צורת העתיד של הפרט, שמתרחש בתוך העצמי, ומתוך תחושת הנפרדות הפנימית של כל אחד עם עצמו. עם אמונתו, ועם תקוותו. כי כאשר האדם מבין שעתידו מאוים, ההתעררות שלו מעמיקה את חוות ההישרדות ואת ההיראיות, ולזה יוקדש הפרק הנוכחי, ה-86 של הפודקאסט, מבלי לומר מילה על מהפכות משפטיות או על פוליטיקה או על בעד או נגד, ומי שרוצה דווקא לשמוע את דעתי בעניין הזה או בעניינים הללו, מוזמן להזין שוב לפרק 79 של הפודקאסט, נקודת שבירה, שהוקלט בחודש מרץ ורלוונטי גם להיום. רוב בני אדם קושרים יחד הראיות והישרדות, וזה לא דווקא נכון, וזה גם לא בהכרח ביטוי לאיזושהי תודעת מצוקה. הראיות מבטאת את תנודתם והשתנותם של הדברים, היא מכירה בצורך המתחלף, בנסיבות שמבקשות שינוי, היא שוללת הצמדות להרגלים וקיבעונות, והעדפת הזרימה המשתנה על פני הקבוע, כי גם ככה הכל משתנה. ולכן, כל מה שנותר לך הוא להתבונן בעצמיותך, להכיר את עצמך כמרכז תודעה עצמאי, שיכול להסתדר בכל מרחב ובכל זמן, ולזרום ולנוע ביחס ועל פי רצון הדברים, ועדיין לשמור על שלמות הצורה והמסגרת שלך. רצון הדברים יכול להיות רוחני ולהתבטא כרצונו של הקוסמוס או תחושת אני קיים שחי בתודעה תאורה או להתבטא כרצון ארצי, רצונו של גופי, של חושי, של שכלי ושל רגשותיי. בכל מקרה, הראיות תומכת בהשתנות והיא מביטה במתרחש ומבינה את הראיות הדברים, ולכן, ובגלל זה, היא לא מאפשרת לקבוע ולקבע תהליכים וגם התניות מראש, מלבד התניה אחת. שהתנועה וההשתנות תישמר, כי זאת תנועתו של היקום, שאליה האדם אמור להתאים את עצמו. ועצם ההסכמה שלו לכך, היא הוכחה שהוא מבקש להיות אחד עם היקום. הישרדות היא חוויה ארצית שמתרחשת כאשר מערכת אמונות נפגשת עם זיכרון. והיא מנסה להימנע מחזרה נקודת כאב שכבר נחוותה בעבר, כאשר עצם ההתעסקות החוזרת עם הזיכרון של הכאב מניע פעולה ודחף. ולכן, ההישרדות נוטה להיות תכונה קבועה. או במילים אחרות, ההישרדות מנסה להימנע ממצב נתון בגלל אמונה, שהמצב צריך להיות אחרת ומתאים יותר למה שהייתי רוצה להרגיש ולמה שאני מבקש לחוות. ההישרדות מונעת מפחד שמתגלם כזיכרון, והיא מצביעה על חוויית חוסר שבני אדם כנראה מאמינים שמקורו במחסור בשפע או מחסור ברכוש או בכסף או במגבלות פיזיות כאלה ואחרות, בעוד שהאמת אומרת שהחוסר הוא רגשי, והוא תוצר מההתנתקות של הנשמה מאנרגיית האם. ולכן, התודעה מזהה את החוסר שהוא תוצר הניתוק הזה באמצעות חוויית הישרדות, והיא מנסה לפתור אותו דרך היקשרות תלותית אל הגוף החומרי. ולכלי החומר התודעתיים, כי הנשמה מבינה דרך כך או דרך זה את הצורך באיזון הגשר שבין התודעה למודעות. והיא עושה את זה דרך התעקשות על התפקיד שלה, דרך התעקשות על הדרך שלה ועל הבחירות שלה, ולמרות התנאים הארציים המורכבים לכאורה. ולכן אפשר לומר, שלמרות הקושי שבחוות ההישרדות, יש בה גם הרבה קסם, כי למען המשימה צריך לשרוד. וזה גם מה שמניע לפעולה, וזה מחייב ויוצר דחיפה. ולכן, ההישרדות היא דווקא מצב מחזק, שמוכיח יכולת ומסוגלות. כי עבור ההישרדות, לומדים לעשות מהלימון לימונדה, ועבור ההישרדות לומדים להסתפק במועט, ולומדים נחישות ורצון, ולומדים התמדה, ולומדים להפוך את חוות החוסר לחווה הנוחה יותר, או לכל הפחות, לכזו ששואפת להוקיר תודה על מה שכן מתקיים, כי מה שחשוב הוא משימת החיים וההגשמה. ההישרדות גם מתקשרת אל סבל, שהמקור שלו במאבק פנימי, בין הרצון למלא את המשימה, לבין הרצון לשפר את התנאים בתוכה. וכל עוד המשימה מקבלת את שימת הלב, אפשר לראות את היופי שבתהליך הזה, כי שימת הלב מופנית אל העיקר, ואדם מרגיש התעלות, למרות הקושי שהוא חווה, אבל אם שיפור התנאים הוא הדבר המרכזי שהאדם מבקש לעצמו, אז המיקוד שלו יהיה ביחס אל תנאי הדרך המבוקשים, שלאו דווקא מתממשים בהכרח, וזה יוצר תסכול. ובמצב הזה אפשר למצוא גם את אלה שחיים לכאורה ברמת שפע גבוהה, כי בסופו של דבר ההישרדות לא קשורה רק להישגים או למידת הרכוש שצברתם, אלא בעיקר למצב הרגשי שלכם ולאיכות הקשר הרוחני שלכם עם האלוהות. כשמשימת החיים, שהיא הנגזרת של הייעוד שלכם, נמצאת בראש מעייני האדם, אז הוא יכול להפוך את ההישרדות לארעיות. כי האדם ייתן לעצמו את האפשרות לנוע ולהשתנות לפי הדברים, מבלי לקבע את עצמו להתניות מגבילות. הוא יוכל להסכים, להשתנות ולנוע, וכך הוא ישקיע בטוב, ויקבל בתוך עצמו את תנאי ההישרדות כאיזה שהן גבולות שהן עובדה קיימת. ועצם ההכרה הזאת מכירה בכך שההישרדות היא מניע ומאיץ להתפתחות כולה. אפשר לראות בני אדם שיורים לעצמם ברגל כאשר הם מחמירים את המצב, כי הם לא מקבלים את העובדות ומנסים, אפשר לומר, להפוך את היוצרות, ולצאת ממצב הישרדות למצב אחר, מבלי לפתור את הפחד וגם את הזיכרון שההישרדות מייצגת ומטריעה מפניו. זהו פחד שהוא תמיד רגשי ותמיד אישי ותמיד פנימי. ובגישת ההכחשה הזאת במרכאות, אפשר לאבד את הדחף לחיים וגם את התשוקה לממש את המשימה. כי הפתרון הוא קצת עקום והוא מבקש להיות מעבר למצב הקיים. מעבר למה שנדרש כעת, כאשר האדם מתנה את הדרך שלו באיזשהו רצון לזרימה, ואולי מתוך תחושה ממכרת וחסרת דאגות, כאשר דווקא ההישרדות היא זו שמעלה את הפחדים ואת הזיכרונות, והיא מחייבת להתמודד ולנקות את המרתפים של התודעה, ולנוע קדימה באומץ, אחרת החיים יכולים להפוך בקלות להרגשה שהיא לא נוחה בכלל. כמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ואפשרויות בלבד, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט בנושא הזה. באחד ההסקטים שלך דיברת על תחושת ההישרדות ומשהו בהתכווץ. עלינו ארצה, ההורים שלי ואני, כאשר הייתי בגיל ההתבגרות. תמיד עניין אותי הממשק בין הרוח לחומר, וזה גרם לי להסתכל על החיים בצורה אופטימית וידידותית, גם כאשר הכל היה קשוח מאוד. גדלתי בבית ששני ההורים שלי בחרו חיים של מסיבות וסמים קשים כאורח קבע, וחיים פרועים שלא ממש התאימו לגידול ילדים. את זה אני יודע להגיד היום בתור אדם בוגר. עם העלייה לארץ מהר מאוד נכנסתי לתפקיד של ההורי האחראי, בשל הקושי שלהם להסתגל לתרבות ולשפה. החיים בתור ילד עם סביבה לא מתאימה בילדות, ובהמשך האחריות שהייתה לי לכתפיים שלי בתור מתבגר, גרמו לי לפתח שריון ועיצבו את ההחלטות שלי בהמשך. פיתחתי מנגנונים להתמודד עם הקשיים, כאשר כל הזמן ברקע יש תחושת הישרדות. מהזוגיות הראשונה שלי יש לי שני ילדים מקסימים, ואני לומד מהם המון על עצמי כל הזמן. התגרשתי, ומתוך כל ההתמודדות, למדתי המון על עולם החומר, על מה שחשוב באמת. אני בזוגיות חדשה, עם ילד בדרך. הדילמות החומריות שגרמו לי כל כך הרבה קושי בעבר, כבר לא רלוונטיות, כי אנחנו חיים בשפע, גם בחומר וגם בקשרים האישיים שלנו, ואין דרמות גדולות. יש לי זמן להתפתח ולבדוק את עצמי, ואני מרגיש בר מזל על כך. אני אבא מסור ויש משפחה אוהב, אני אחראי על כל הבחירות שלי, קטנות כגדולות. אני עם ראש פתוח והמון מה ללמוד, כי אני מבין שהלמידה על עצמי לא נגמרת אף פעם, ואני מקבל את החיים כפי שהם. ובכל זאת, תחושת ההישרדות ברקע. אני מרגיש שאני עדיין מנוהל בחלק מההחלטות שלי על ידי התחושה הזו. חלק מהפחדים שלי מגיעים מאותה תחושה, ולעיתים אני אוהב את החדות והמוכנות שזה גורם לי לאמץ, כי זה מפקס אותי, והאמת, קשה לי לשחרר את התחושה ברבדים מסוימים, כי התחושה גם קשורה לשליטה, ואני יודע שאלו תחושות ארציות וחומריות. ולעיתים, אני מגיב לא טוב במערכות היחסים שלי עם העולם, מתוך אותה תחושה. איך אני יכול להתמודד יותר טוב ולהגיע לאיזון ביחס לתחושת ההישרדות? זו שאלה יפה שאתה שואל, ואני ממש שמח עבורך על הקבלה והשלמות שאתה מצליח לחוות בעצמך, למרות או בזכות אתגרי החיים, והשאלות הבלתי פתורות. התשובה שלי אליך היא כזאת. בשאלה שלך אתה משקף פרדוקס שאתה חווה בתוך העצמיות שלך. מצד אחד אתה מבקש לחיות בשפע וברווחה, כמו שאתה מאמין, חווה ומבקש לעצמך ולמשפחתך, ולכן, ובעקבות זאת, באיזשהו מקום, אתה רוצה גם להיפטר מהרגשת ההישרדות, כדי שהיא לא תפריע לך לחוות את שפע החיים. ומצד שני אתה מודה שחוות ההישרדות הכרחית לך, כי אמרת שבזכותה יש לך מיקוד ודחף, והיא גם מניעה אותך קדימה. ולכן, אם תיפטר מהרגשה של ההישרדות, אולי המשמעות תהיה שלא יהיה מה שיפקס אותך, ואולי לא יהיה מה שיניע אותך קדימה. כי צמחת ממקום של מבוגר אחראי, שנולד לחוות אין ברירה מגיל צעיר, ולכן אני מקווה שאתה מבין כמה קסם ועוצמה נתנה לך אותה חוות הישרדות בחייך, וכמה היא ביגרה אותך, עזרה לך להיות מפוקס, בנתה אותך, ונתנה לך אומץ ודחף לפעול ולקדם את עצמך, ואפשר לומר שאולי בעיקר העמידה אותך על דעתך כאדם רוחני ויציב, אשר מתמודד עם קשיי עולם החומר מגיל צעיר. וכאן אני רוצה לשאול אותך, למה אתה רוצה להיפטר ממשהו שמניע ומפקס אותך? אתה בוודאי תענה שאתה לא בטוח שאתה עוד זקוק להרגשה הזאת של ההישרדות, ולכן היא כאילו כבר עשתה את פעולתה, אבל כעת היא אולי מפריעה לך להרגשת זרימה והרווחה שאתה מבקש. ואולי גם תוסיף את מה שאמרת בשאלה, שחוות ההישרדות בילדות גרמה לך גם לפתח שריון, שעזר לך לעצב את חייך בהמשך, ובינתיים כמובן שהתפתחת משם, והתחתנת, והתגרשת, והתחתנת שנית, ויש לך ילדים, ואתה אבא מסור, ויש לך יחסים טובים, וגם שפע חומרי ורוחני, ועדיין אתה מנוהל בחלק מההחלטות שלך, על ידי תחושת הישרדות, ואתה מחבר את זה גם לשליטה, וגם טוען כמובן שאלו חוויות ארציות, ואז אתה שואל, איך אפשר להגיע לאיזון עם תחושת ההישרדות שלך? ואני מקווה שכעת אתה מבין את הפרדוקס. ובכל מקרה, אני כמובן אשתדל להעמיק את התשובה שלי אליך. כמו שאמרת, מה שמניע אותך זו תחושת הישרדות, וזו חוויה ארצית. אבל, בשל אותך מזהה את עצמך כאדם רוחני, הידיעה הזאת היא אולי באיזשהו מקום קצת מבאסת אותך, כי כנראה היית רוצה להשתחרר ולהתנהל בזמן הזה, בחיים האלה, על פי יסודות רוחניים יותר, וכפי שהנך תופס ומבקש שיובילו. שמחה, הרגשה, זרימה וקבלת הדברים כמו שהם, ולא הישרדות שהיא ארצית וקשורה יותר לעבר שלך. אני נוטה להאמין שאתה, ואולי גם רבים אחרים שמקשיבים, ישליחו את ההישרדות על העבר שלך, על ההגירה, על הקשיים, על משבר השפה, על בעת האחריות של ההורים שלך, ועל לקיחת האחריות שלך מגיל צעיר. אבל אני אומר לך, שתמיד קל ליפול למסקנות כאלה במסע החיפוש אחר הסיבה, ועדיין אומר לך, שאדם מגיע לעולם הזה עם ייעוד ועם כלים מוסכמים וקיימים, שאמורים כמובן להתאים לבחירה שהוא בחר, וזה נושא המחזה או הייעוד שלו. ולכן, ההגירה, הקשיים, משבר השפה וההסתגלות שלך למצב חדש, אלו העובדות או התפאורה שאתה מזהה על הבמה במשחק החיים שלך, כי זה מה שכולם רואים, וגם כולם מזהים כסיבת כל הסיבות לסבל. וכמובן שהכי קל להאשים או לתלות את הקושי במחזה, בתפאורה לא תמיד מרשימה ואולי המאכזבת. מה שחשוב זה המחזה או המשימה עצמה. ולכן על הבמה ובתוך עצמך, אתה לומד ולמדת שרק תפקיד של מבוגר אחראי יכול לעזור לך לבנות את האישיות החזקה ואת התפקיד שהיית רוצה לשחק במחזה של החיים שלך, כי הפוזיציה הזאת תוביל אותך לכאורה להישגים, כי ההורים שלך בהתנהגותם הלא יציבה והלא אחראית לכאורה, חייבו אותך לבנות אינדיבידואל יציב, אחראי, וכן, גם מתגונן, ולכן, כאן עליך לדעת, שלהיות מבוגר אחראי זה גם נטל, זו גם משקולת על הכתפיים, אבל זו הדרך שדרכה ניתן להוביל את האישיות למקום ראוי לה, כאיזשהו ביטוי אינדיבידואלי ומאוחד. שזה אומר, אדם שער להתחייבות ולמחויבות שלו, שהוא לא מוותר על זה בשום מצב ובשום תנאי, גם אם זה מתקיים בגיל צעיר מאוד. ולכן ולטעמי, הניסיון לקבע, להכיל ולמסגר את תפקיד המבוגר האחראי בתוך עצמך, כלל בתוכו גם בנייה של שריון ומסגרת של שליטה, שאמורים היו לתת לך מעטפת יציבה, ולקבע את האחריות כעובדה, שבלעדיה היית כנראה מתנהל אולי בצורה אחרת. הדבר שמאשר את נכונות המהלך שלך ואת הצלחתה של הבחירה הזו בעצמך, זו ההרגשה שלך, והיא מספרת שאתה בסך הכל מרוצה מהדרך שעשית, אבל אולי כעת אתה בדילמה כמבוגר, ואתה שואל, האם אני עדיין צריך את השריון, או שאני יכול להסיר אותו? כי בכל מקרה, אתה כבר בנית את מה שרצית, ולכן כנראה אתה שואל בין המילים, האם אתה עדיין זקוק להישרדות, או שאפשר לנסות דרך התפתחות אחרת. Thank you. מה מטרתו של השריון? שריון הוא מסכה, והמסכה מציגה איזשהו דימוי נוח, ומסתירה כמובן את מה שלא נוח, ואני רוצה להסביר לך על זה משהו. אנחנו לא מכירים, אבל אמרת שאתה מקשיב לפודקאסט הזה, ולכן בוודאי שמעת שלא פעם, שאני אומר שהפחד נמצא מתחת לכל הדברים, או שהפחד נמצא מתחת לכל פעולה שאנחנו עושים. ברפואה הסינית שבה אני עוסק, אנחנו מקשרים את הפחד אל עולם המים, שהוא גם עולם הרגשות, כי מים זה רגש. בתוך הרגש, הפחד והכעס משמשים פרמטרים מרכזיים, כאלו שתי הרגשות העיקריים שמטרידים בני אדם. ואלו גם הרגשות שהכי קשה להם להתמודד איתם, כי כולם מפחדים וכועסים. ולכן, רבים מאלו שמבקשים דימוי חיובי לעצמם, מקרישים פחדים ומדכאים כעס, אולי בהסברים שזה לא בריא לחוס, וכך הרגשות נשארים כלואים בתוך האדם, עד שהוא מתפרק מבפנים. פחד וכעס קשורים כמובן אחד על השני, כי הפחד הוא גם המקור לכל הכעסים. ולכן, הדרך לשחרר את הפחד היא באמצעות כעס, או בצורה מתקדמת יותר, באמצעות הדחף שיוצר הכעס. כי דחף הוא תוצר של כעסים. וכמו שהסברתי בפרק על האלימות, שכל דחף הוא למעשה צורה או ביטוי של אלימות, שזה כולל גם כל יצירה וכל פעולה שאדם יעשה, ולכן לאלימות יש גם ביטויים חיוביים, אבל כמובן שבני אדם תמיד ידעו להפוך את זה לשלילי. טענת בשאלה שלך שאתה מגיב לא טוב במערכות היחסים שלך עם העולם מתוך אותה תחושת הישרדות. ואני נוטה להאמין או להעריך שזה קורה כי אתה מוצא שאתה כועס והרבה. אם זה נכון, אז אתה צריך לדעת שהכעס הוא ביטוי לפחדים שנמצאים בעומק הדברים, ואם זה נכון מה שאמרתי, אז כנראה שההישרדות גורמת ומניעה אצלך את הדחף שעוזר לך לשחרר את הפחדים, שלא היה לך זמן, ואולי לא הייתה לך פניות או יכולת להתמודד איתם כילד, כי נדרשת לתפקיד של מבוגר אחראי, וגם היית זקוק לפסדה של העוצמה והיציבות והסמכות בתוכך. ולכן השריון שבנית נועד להישמר מפני הרגש הבלתי צפוי, כי אסור היה לך להראות חולשה רגשית. וכנראה שאולי בהמשך בנית בנוסף על זה גם מערכות של שליטה חזקות על מנת להסוות את הפחד. כי אולי, ולדעתך, מבוגר אחרי לא אמור לחוש את זה. ואם זה נכון, אז רציתי לומר לך כך. למבוגר אחרי מותר לחוש פחד. מותר לו להתלבט. מותר לו להרגיש חוסר ביטחון בתוך עצמו, וגם מול העולם, ומותר לו גם לא לדעת. ולכן, הוא לא צריך לספק פתרון לכל דבר, אלא לדעת להתבונן בדברים. כי עצם ידיעת התפקיד שלו בתוך עצמו, תוביל אותו בכל מקרה לצורת פתרון נכונה, וזה יקרה בגלל שהוא אחראי לדרך שלו. כעת הייתי שואל אותך שנית, האם עדיין היית רוצה להיפטר מחוויית ההישרדות או מהשריון שלך? אני לא יודע מה ענית, אבל אני אענה לך. לדעתי, ואני לא בהכרח יודע כלום, כמו שאתה יודע, גם ההישרדות וגם השריון שרתו ומשרתים אותך גם כעת. ולכן, מה שאני הייתי מציע לך לשקול בתוך עצמך, הוא לעשות התמרה של תחושת ההישרדות לתחושה של ארעיות, כמו שהסברתי בתחילת הפרק, שהראיות מבטאת את תנודתם והשתנותם של הדברים. היא מכירה בצורך המתחלף, בשל נקודות המבט שמתחלפות, ובשל הכרה בנסיבות שמבקשות שינוי, ונמנעות מהצמדות לשליטה ולשריון, בכל זמן ובכל מצב, על סמך איזשהו איום תיאורטי מחוץ לעצמך, כי למעשה אתה מבקש להתבונן בעצמיותך. לדעת את עצמך כמרכז תודעה עצמאי שהוכיח שהוא יודע להסתדר בכל מרחב וזמן ועדיין לשמור על שלמות הצורה, כולל הרגשות שלך. ולכן, אתה יכול לזרום ולנוע ולהשתנות על פי רצון הדברים. אני מקווה שזה ברור ואנחנו מסכימים עד לכאן, וכעת ועל מנת להתקדם ולהעמיק, אני שאלתי אותך דרך המייל רק שאלה אחת. מהו היחס שלך אל ארעיות והישרדות? וזה מה שענית. הישרדות זו התחושה שיש לי ברקע כל הזמן, כמו כוכבית בסוף משפט. מה היחס שלי לארעיות? אני יודע שהכל זמני, ומאז שאני הורה, אני מבין שזה לא רק זמני, אלא גם קצר ומוגבל מאוד. זה מניע אותי לעשות דברים שמניבים לי סיפוק, ובכל זאת אני מתמודד עם שלל הרבדים בחיים. ילדים, משפחה, עבודה, התפתחות אישית ועוד. וכן, אני מבין שזה חלק מהחומר שממנו אני לומד על העולם ועל היחסים. ובכל זאת, אני לא מצליח לאזן את התחושה הזאת. היא עיצבה אותי בהרבה מובנים. בעברי, עבדתי כשומר ראש, והיום אני מציל ומאמן כושר. והכל פיזי. אני מבין שהגוף שלי הוא בסך הכל כלי. אבל הכלי הזה מעוצב טוב מאוד על ידי תחושת ההישרדות, כי בכל רגע נתון יכול להיות כאוס בלתי צפוי, ורצוי מאוד שאני אהיה מוכן פיזית ומנטלית, וכל זה במישור הפיזי. ובמישור הרגשי-שכלי, יש מצבים שאני יודע בבירור שהתגובה האינסטינקטיבית שלי היא fight or fly, כאשר בפועל אין שום סיבה להילחם או לעוף לשום מקום, וזה דפוס שחוזר על עצמו, שמונע ממני להתקדם בהתנסויות שלי. וברור לי מאוד שזה בא בשל התחושה הזאת, ושהתחושה לא מאוזנת. אני לא מבקש לבטל אותה לגמרי, אלא לדעת לעשות שימוש מאוזן, כדי שאוכל לחקור את עצמי גם דרך אותה תחושה, כי בעיניי הכל זה חלק מן הטבע האנושי. אם הייתי יכול לענות לך על השאלה שלך במשפט אחד, זה מה שהייתי אומר לך. כאשר אדם רוצה לאזן תכונה מוקצנת, הוא לא צריך להילחם עם התכונה, אלא הוא צריך לאפשר לתכונה אחרת לעלות ולהשפיע, וכך ייווצר האיזון. אבל, בינינו, אני אמור ליצוק לפה תוכן והסברים כדי שזה יהיה מעניין, אז אני מרחיב את התשובה שלי עבורך. בגדול, לא התייחסת כמעט אל המושג ההיראיות בתשובה שלך, ורק ציינת שאתה מבין בהקשר שלה שהכל הוא זמני, מוגבל וקצר. ואני הייתי אומר לך שזה תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על המציאות, כי מנקודת מבטי הייתי אומר לך את ההפך, שהכל נצחי, אינסופי ובלתי מוגבל. רק קיום הנשמה והמודעות הוא נצחי, כל השאר הראי. ולכן האדם לא באמת יכול לבקש ודאות בעולם החומר. מה שנותר הוא להיות חשוף ואולי לשען על עצמו ועל האלוהות, וכמובן שלחקור את היחסים ביניהם, כי זו הוודאות היחידה. בני אדם, ואולי גם אתה, תופסים את עולם התופעות כאיזושהי מציאות העולם הסטטי, שבו ניתן לתכנן את הצעדים שלך והדעים לכאורה לכיוון העתיד, בתקווה שמשמשו יתדות ועוגנים להרגשה שלך בהווה, בו בזמן שהעולם הוא דינמי ומשתנה, והראי, ולכן הוא גם בלתי צפוי. היכולת לתפוס את זה דורשת את שינוי נקודת המבט התודעתית שלך. בגדול, הידיעה הזאת היא לא מונעת מבני אדם להפסיק לנסות ולצפות את פני העתיד, כי הם לא מוכנים לוותר על האפשרות שיהיו להם יתדות ועוגנים ברורים, כי הם לא מוכנים לחיות בלעדיהם. נמשיך. מה שאמרת שהחיים שלך הם להילחם או תעוף, fight or fly, כרוכים בתפיסת השליטה שהכל כרוך במאבק. במקצוע שלך אתה מציל אנשים או את עצמך מטביעה בים הרגשות, ואתה שומר ראש ומאמן כושר, כי גם כי אתה חייב לתחזק את השריון שלך, כי זו כנראה היתד שמחברת אותך אל עולם החומר. אבל לדעתך, מבחינה רוחנית כמובן, היא גם מגבילה אותך, כי אתה לא מצליח להתקדם. לאן אתה רוצה להתקדם? אני לא בהכרח יודע, אבל אני מעריך שזה לכיוון של שינוי בהגדרות המערכת שלך, שמבקשות שיהיה תואם ואיזון בין תחושת נחת לבין מתח, ובין תחושת מאבק לבין תחושת זרימה ושחרור. אבל עבור האיזון הזה, אתה צריך להבין וללמוד את שני הצדדים בתוך עצמך, ולהתחבר ולהבין גם רכות, ולהסכים להיות גם פגיע, כי אחרת אין אפשרות להכיר את הרגש באמת. הסכמנו כנראה שהשריון, שמבחינה תודעתית הוא השכל שלך, שומר לכאורה על הרגשות מפני פגיעות, אבל הוא לא מאפשר להם לזרום, והוא גם לא מאפשר לעברר את הרגשות שנמצאים בעומקים, שהביטוי שלהם הוא פחד, בדיוק כמו אצל כולם. אבל אצלך, אולי, זה קצת יותר דומיננטי בגלל הרקע שלך. השריון הוא התניה שלא מאפשרת ביטוי כזה, כי פגיעות זו חולשה. ולכן, וכנראה, קשה לך לזהות תודעתית, שהרגשת ההישרדות שקיימת בך כל הזמן, היא למעשה פחד קבוע. כדי לזהות מצב כזה, אתה צריך לדעת שלמרות שאתה מבוגר אחרי, ולמרות שלמדת ובגרת ואתה שמח, ואתה מסופק וחי בחוויית שפע, עדיין דפוסי הפחד והאינסטינקטים שלך דרוכים, כאילו שבעוד רגע תותקף על ידי נמר, והכל יילקח ממך. אבל, אתה בוודאי יודע, שתודעתית יש מאבק בתוך העצמי שלך, ולכן המיינד מתעתע בך. ואם הוא מתעתע בך, הוא יזרים לך בזיהוי המציאות שלך, תמונות ורמזים וחשדות לא מבוססים ומאיימים, על מנת שתזנק ותשמור ותלחם. ולמרות שתבין שלא באמת קרה משהו, וזה תעתוע והאשליה, לא תוכל לוותר על השריון, כי אולי מחר תמצא את עצמך מאוים שוב. וכך, השכל החכם שולט על התודעה ועל הרגשות, ולא מאפשר את אותה זרימה שהייתה יכולה להוביל אולי לאיזושהי הרגשת שחרור, ובהמשך להרגשת נחת וביטחון רגשי, כי הפחד להיות מותקף, והפחד מפני פלישה, והפחד מפני איבוד שליטה, לא יכולים להיות כנראה מעובדים בגלל אותו שריון שלא מאפשר התמודדות, כי הוא לא מאפשר פגיעות. הוא גם לא מוכן לקבל את העובדה שכזו, כי הוא מזהה אותה כחולשה. ולכן, אולי מוטב להסתיר את זה, כי אולי לדעתך, מבוגר אחראי לא יכול להרשות לעצמו איום, ולא יכול להרשות לעצמו פלישה, ובוודאי שהוא לא יכול להרשות לעצמו לאבד שליטה. ובהקשר הזה רציתי לשאול אותך, אמרת שלעיתים אתה מגיב לא טוב במערכות היחסים שלך עם העולם, מתוך אותה תחושת הישרדות. העליתי את ההנחה ואת ההשערה של הכעסים שלך. ואם זה נכון, אז השאלה שלי אליך היא, האם לדעתך ביטויי הכעס שלך הם איבוד שליטה? אם התשובה שלך היא כן, הייתי עונה לך שזו הדרך שמצאת לעברר את הפחדים שלך, ואולי כדאי לך למצוא דרך אחרת שלא תפגע בעצמך, ואולי גם תהיה ראויה בעיניך. אבל זה קשור בשינוי התפיסה שלך למושגי השליטה. אם ענית שלא, ביטוי הכעס הוא לא ביטוי של איבוד שליטה, אז אני לא מצליח למצוא רגש אחר שהוא לא כעס, שמתיישב עם הצורך להיות בשליטה כל הזמן. אני ברשותך אנסה להרחיב לך מעט את הרעיון הזה. מה שאתה חווה הוא כנראה תופעה שנקראת התראת שווא, כי הפחד מתעורר ומאיים. ובפועל, רוב הזינוקים שלך ורוב המאבקים ורוב תחושות הפלישה, חודרות השריון שלך, הם סרק, כי לא באמת קרה משהו. אבל אתה חייב להגיב להתראות, והשכל עדיין משכנע אותך, שאתה לא יכול לחיות ללא שריון. ואני הייתי מסביר לו, שלאור הסיפור, מהילדות ומבנה האופי שלך, שכנראה ויש מצב שהשכל החכם ממש צודק, אבל זה לא אומר שאתה אמור ללבוש את השריון כל הזמן ולקחת אותו לכל מקום, כי יש אירועים רגשיים שבהם השריון בהחלט יכול להיות מונח בצד ולאפשר לצורה אחרת של חוויה רגשית להתממש. אני לא רוצה לסבך אותך יותר מדי, אבל נשמעת לי כאדם עמוק שגם מחפש דרך, אז אני ארשה לעצמי ואומר לך בקצרה, ואזכיר לך שהתודעה כרוכה בידע אודות המציאות, וכרוכה בזיהוי המציאות שכרוך גם בנקודת המבט שלך. תהליך התפתחות רוחני עוזר לאדם לשנות את נקודת המבט הזאת, וזה מה שיעזור לו לשנות את ההתייחסות שלו לנושא. ולכן, תיאור מחדש של עולם התופעות שאתה חי בתוכו, מסביר שכאשר אתה מתבונן במציאות, הכל נראה סבבה לגמרי, כי אתה מזדהה עם המצב החומרי שאתה מרוצה ממנו. מהגוף, מהיחסים, מהילדים, מהבית, מהעבודה. אבל אתה יודע שהתודעה מנסה לרכוש ידע אודות המציאות, והיא מופרעת על ידי מנורת הישרדות מהבהבת ומטריעה, שכל הטוב הזה, חלילה, ייעלם. וזה הפחד, כפי שהגדרנו אותו, כאיזושהי סכנה, וזה מה ששומר אותך דרוך ומתוח. למעשה, זה בכלל לא משנה מה יקרה סביבך, וכמה שפע יהיה לך, וכמה טוב ומקסים יתממש, והלוואי שזה יהיה נצחי, אבל תודעתית, אין תואם בין מה שאתה מזהה במציאות, לבין מה שמתקיים בך מבחינה רגשית. ולכן, רוב ההתראות שלך הן התראות שווא, שזה אומר טעות בזיהוי. בעומק הבעיה אפשר לומר, שכנראה יש איזשהו עניין עם הפרספקטיבה שלך, ועם נקודת המבט, כי אתה מסתכל רק על חלק צר של המציאות, אותו חלק מאיים, ואתה בוחן את אותה נקודת חולשה רגשית, שעלולה כמובן להשתבש. ונראה לי שאני צריך להסביר לך את זה ולמאזינים יותר לעומק, אז אני אגיד לך ככה. בחיים שלך, שום דבר לא משתנה באמת, כי אתה תמיד ניצב בנקודה סובייקטיבית שאומרת, שאתה מביט על החוויה שמתרחשת, מתוך מרכזו של מעגל שאתה עומד ניצב בתוכו. זאת אומרת, שאתה עומד במרכז, והחיים מסביבך באיזשהו מעגל רחב. האמת מספרת, שאתה לכאורה בלבד, כמובן לצורך הדוגמה, יכול לבחור להסתובב ולהביט לכל כיוון שתרצה, בתוך ה-360 מעלות שמסביבך, שמייצגות את כל האפשרויות ואת כל השיעורים שלך. אבל תשומת הלב שלך ונקודת הבחירה, או נקודת המבט של החוויה שלך, מסתכלת כל הזמן אותו חלק צר ומאיים לכאורה, שאתה לא יכול ולא רוצה, ולא מוכן עדיין, להוריד ממנו את העיניים. וגם לא את המיקוד התודעתי שלך, כי אתה רוצה בצדק לפתור את מה שמטריד אותך לכאורה, ואת מה שמאיים עליך. ולכן, החלק הצר שהוא נקודת מבט שלך, הוא גם מה שאתה מנסה להבהיר ולהבין בעצמך, כשאתה שואל את עצמך, מה מפחיד אותי ולמה אני מאוים. ומכאן, שאתה בחוות הישרדות כל הזמן, וזה משאיר אותך בתחושת דחק ומתח, למרות שאתה חי בשפע וברווחה. נמשיך. אתה לא מזהה כנראה שאתה מסתכל רק על חלק צר יחסית, שגם חוזר על עצמו, ולכן כנראה אתה לא מצליח להתפתח כרצונך, כי אתה לא מביט על שאר החלקים של המעגל, אבל החוויה הרגשית של הדחק חוזרת על עצמה שוב ושוב, כי עם הזמן ועם המודעות, החוויה עצמה כן מתבהרת, אבל כל סתירה או הסדת המבט שלך לכיוון אחר בתוך המעגל הזה, שהוא לא בדיקה נוספת של מה שאמור לאיים עליך, יוצר איזשהו מצב של ערפל פנימי, ושל תחושת אי נוחות, כי השכל לא מוותר, והוא אומר לך ומזהיר אותך, שהפנת המבט שלך לצד אחר או לחוויה אחרת, שאיננה מאבק או הישרדות, או התגוננות מפני איום כלשהו, למעשה מסכנת את התקיימותך. ולכן, כל פעם שתסיט המבט שלך לכיוון אחר, תחווה חוסר נוחות ודחק, וזו המטרה של השכל, וזה לא קורה כמובן רק אצלך, אלא גם אצל אחרים, וזה הניסיון של השכל לדכא את תחושת האי נוחות הזאת, וכאילו להמשיך כרגיל, ולשכנע אותך להביט רק על החלק הצר של החוויה, כי את זה יותר נוח לך, ואת זה אתה כמובן כבר מכיר, ולכן זה מה שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. כי אתה רוצה להיפטר גם מהערפל וגם מהדחק. ויש מצב שאתה מצמצם את נקודת המבט שלך וגם טוען שחוויית ההישרדות היא המניע והפוקוס, ובלעדיה כמובן תחווה חוסר אונים וחוסר מיקוד וחוסר דחף. ואני הייתי אומר לך שנכון לרגע זה, אני עדיין חושב שההישרדות שלך היא הכרחית, כי זה מה שבחרת, כאיזשהו כלי מרכזי, וכל עוד תמשיך לבחור בזה. אבל עדיין אני אומר לך, שאם תשנה את דעתך, ותחליט לפעול אחרת, ולהוריד את עוצמת ההישרדות, אתה תחווה הרבה מאוד ערפל, טשטוש, חוסר מיקוד, ואולי יותר נפילות אנרגיה, בגלל האימות הישיר עם המיינד, ועם השכל שלך, ועם הניסיון לשנות את היחסיות בתוך התודעה. אבל מצד שני, זה יכול לפתוח בפניך 360 מעלות של אפשרויות, שבוודאי שלא את כולם אתה אמור לחוות, ואתה גם לא מסוגל לחוות את כולם, וגם לא יהיה לך רצון לחוות את כולם, כי יש ביניהם גם חוויות שלא היית רוצה לחוות, ועדיין, עצם האפשרויות האלה שהן קיימות, הם המנוע והדחף לחיים עצמם, כי האדם מרגיש שבתוך ההוויה שלו, יש לו הרבה דברים לא פתורים, והרבה תוכניות שהוא היה רוצה לממש, ודווקא האפשרויות לפתור אותם ולהתקדם ולעשות ולבנות, זה אושר חווייתי שקשה לדמיין, אבל לאנשים זה קשה, ולעיתים הם מעדיפים חוויה צרה, אבל לפחות מתקיימת, ולכן המקום הזה הרבה פעמים ממוסך אצלהם בערפל, ולכן ואולי גם בעיניך, הזיהוי של הערפל והטשטוש יזוהו כחוסר שליטה, ואת זה אתה עדיין לא מוכן כנראה לחוות, ולכן, וזה ממש בסדר גמור, אתה אולי מרגיש שאתה לא מתקדם, כי החיים עצמם מכוונים לחלק צר יחסית, על פי דעתך הרוחנית. הפרספקטיבה על עצמך והיכולת לראות את עצמך כסובייקט, שנכנע שוב ושוב לאותה נקודת מבט צרה, היא מקור לסבל עבורך, כי זה לא מה שאתה מבקש מבחינה רוחנית. המבוגר האחראי שאתה, כנראה, לא יכול להיות דרוך, קשוב, מפוקס ואחראי לתפקיד שלו, ללא הרגשת דחק וללא מצוקה והתראות. אתה נשמע לי בן אדם מקסים ונבון, ולטעמי אתה צריך לעשות כל מאמץ כדי לשנות את הגישה שלך, ואתה בוודאי תשאל איך, ואני אומר לך. אדם רוחני לא מסכים לחיות בערפל, כי הערפל מונע ממנו לזהות את המציאות. זיהוי המציאות הוא ידע שמתפתח לידיעה. הוא מזין את המודעות ובונה את הגשר שבין התודעה למודעות. והאדם הוא צועד על הגשר הזה ומבין שבשביל זה הוא חי. אדם רוחני לא מסכים להביט על החוויה הצרה רק בגלל שהוא מחפש ביטחון או שהוא חייב שליטה. הוא גם מבין שלשליטה יש מקום וזמן וריבוי נקודות המבט שלו הוא הרעיון המרכזי בתוך התוכנית הרוחנית שלו. אדם רוחני נותן כבוד להישרדות, אבל הוא ער לבגידתו של העולם החומר, כי הוא יודע שהחומר הוא זמני, מוגבל וקצר כמו שאמרת. אבל האדם עצמו מתנהל בדרך רוחנית, ולכן הוא יודע שהוא נצחי, אינסופי ובלתי מוגבל, וזה תלוי בנקודת המבט שלו על הדברים. אתה עומד במרכז מעגל, לאן אתה רוצה להסתכל? Thank you. אם אתה מסתכל על הגוף שלך ועל השריון שבנית, וזה בית המקדש שלך, אז אני אענה לך בשפתך. הגוף והחומר הוא כמו שאמרת, זמני מוגבל וקצר. ואם אתה מבין את נשמתך, אז כבד את הגוף כמובן, אבל שלח את הודעתך אל תוך הערפל, ותוציא אותה לחופשי, כי גם הערפל הוא רק תעתוע והשליה. מעבר לערפל נמצאים החיים. החיים זו השראה אינסופית, כי אתה ער לאינסוף האפשרויות שמציגות את עצמם בפניך, וכך אתה מבין מהו שפע רוחני. חופש בחירה ואמון בדרך. ובגישה כזאת, אתה לא תביט יותר רק על חוויה צרה, אלא תהיה מוכן אולי לקחת את הסיכון והסיכוי לעשות שינוי בעצמך, גם אם הוא הדרגתי וגם אם הוא בוחן כל הזמן את צעדיך, כי אתה, ובמיוחד אתה, עשית כבר כברת דרך, למדת, בנית, עזבת, התגברת, ודווקא אתה צריך לשאול, בשביל מה לי להגביל את עצמי רק על מגבלותיו של הגוף, כאשר מה שאני מבקש באמת זה לעוף. אתה עומד במרכז של מעגל, לאן בדיוק אתה רוצה להסתכל? תודה רבה לכם על ההאזנה. אני יודע שיכולתי להרחיב עוד רבות על ההישרדות וההיראיות, אבל בחרתי לעשות את זה דווקא דרך סיפור של אדם מקסים ואופטימי, שלכאורה יש לו את כל מה שהוא רוצה. חשוב לי לומר מעומק ליבי שיש בעולם הזה בני אדם שחווים את שני הנושאים הללו, דרך סבל, דרך חוויות רגשיות וגופניות קשות, ובחוסר צדק מזעזע, כי פנים רבות לבחירה, ועדיין עומדת לרשותנו מידת האנושיות, האפשרות והרצון לסייע לאדם הסובל בכל מקום ובכל זמן. אתם מוזמנים בשמחה להפנות שאלות לתחנת ירח, לשתף, לחלוק עם אחרים ולכתוב לי. אפשר לפנות אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק. תודה גדולה ואוהבת לבן שלי עידו, על המוזיקה הנהדרת והמרגשת שלו כמו תמיד, ואני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.